ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברמציע דף קוף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. ציטוט מהמשנה, רבי יוסי אומר, התחתון נותן את התקרה. בהמשך ראינו במשנה, והעליון את המעזיבה. בנקודה הזאת של המעזיבה, התנא קמא חולק ואומר שהתחתון נותן התקרה וגם את המעזיבה. וכשלמדנו את המשנה התייחסנו לרשי שם בעמוד הקודם בסוף שורות הקצרות, מעזיבה תיח של תית שנותנים על התקרה, שקוראים ומביא לשון לועזי שמשמעו שכבת חומר המכסה הרצפה. הגמרא פותחת כאן בשאלה מהי תקרה, בעניין מי אחראי לתת, לספק, לתקן את התקרה. אין מחלוקת, התחתון לפי שתי הדעות, תנא קמא רבי יוסי, תחתון נותן את התקרה. מהי תקרה? רבי יוסי בר חנינא אמר קינים וסנאים. מעשה תקרה כאין מחצלות. המילה הבאה זה שם, סטימי. זה שם תלמידו של ריש לקיש. וסטימי, אמר רבי שמעון לקיש, לבחים, אלו הם נסרים, ולא פליגי. אין מחלוקת בין שתי הדעות האלו, מו קיאת רי ומו קיאת רי. כל אחד לפי מה שנהוג במקומם. הנו בית רי, דהבו דיירי, חד אילי וחד תתאי. לא מדובר פה בסוחר מזכיר, אלא בשני בעלים. אחד היה בעלים של הקומה השנייה, ואחד קומת קרקע. הפחית מעזיבה. נפחת המעזיבה והתקרה קיימת. כי משי מיה אילי, אז לי ומזגי לתתאי. כשהעליון היה רוחץ ידיו והמים היו נופלים על הרצפה, המים האלו הלכו והזיקו לתתאי, מאחר שאין השכבה של מעזיבה, יש רק התקרה, אז זה לא בולם את המים מלרדת למטה. רבי חייא בר אבא אמר העליון מתקן. רבי לאי משום רבי חייא בר יוסי אמר התחתון מתקן. השיטה השנייה זה היה נאמר בשם רבי חייא בר יוסי, והוא מטיל את החובה לתיקון המעזיבה על התחתון. זה סימן כדי לזכור שזה שיטתו. יש פסוק ויוסף, יוסף זה דומה למילה רב יוסי, ויוסף הורד מצרימה, אז המילה הורד קשור לתחתון. שאלה, למה רבי חייא בר אבא שהוא אומר חובת התיקון הוא על עליון, שהעליון הוא המזיק, הוא בפועל איך אומרים, במצב או נראה כמזיק, אז למה שרבי יוסי בבי אבא ורבי אילאי שאומר שהתחתון שהוא הניזק בפלוקטה דרבי יוסי ברבנן כמפליגי? יש פה נושא שכתבנו בשוליים, וכך כתבנו, מחלוקת על מי חל חובת הרחקה, על המזיק להרחיק את עצמו או על הניזק להרחיק את עצמו. הצורה שאנחנו רואים בפנינו, צורת הכתר, תחת הכותרת מבנה, כתבנו ניסיונות להעמיד מחלוקת רב חייא בר אבא ורבי אלעאי כמחלוקת תנאים, רבנן מול רבי יוסי. אז הגמרא שואלת, האם יש מקום לעשות הקבלה בין המחלוקת של רב חייא בר אבא ורבי אלעאי כמחלוקת בפלוקתא דרבי יוסי ורבנן כמפליגי? אנחנו נראה עוד מעט שרבי יוסי הוא אומר על העליון לספק את המעזיבה, וזה מה שראינו במשנה, והרבנן הם אומרים שזה על התחתון. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י בפלוקתא דרבי יוסי ורבנן דאתם ודפליגי. מן דאמר, אני רוצה לתקן את עצמי, אני התחלתי רש"י לא נכון, אלא רש"י למעלה מפה בפלוקתא דרבי יוסי ורבנן דמתניתין שראינו במשנה. דסקא דאיתך, דאמר דאמר רבי יוסי, מה שראינו במשנה, העליון נותן את המעזיבה כדי שלא יזיקו מימיו את התחתון. הוא דקסבר, כך נראה כעת, דקסבר על המזיק להרחיק את עצמו, והתחתון נותן תקרה שרי הזכיר לו מקום לגור. ותנא קמא סבר על הניזק להרחיק את עצמו, הלכך מעזיבה נמי על התחתון לעקב המים שלא ירדו עליו. לעת עתה זה נראה כהסבר השיטות שראינו במשנה. לפי התנא קמא, התחתון נותן את התקרה וגם את המעזיבה, לפי רבי יוסי העליון נותן את המעזיבה. ולמה כך? כי רבי יוסי הוא בדעה שעל המזיק שהוא העליון הוא צריך להרחיק את עצמו, וזה בא לידי ביטוי שהוא העליון לפי רבי יוסי נותן את המעזיבה. שוב פעם, המעזיבה זה מה שבולם את המים מלרדת. אנחנו חוזרים לגמרא, רק נשים לב מבחינת מבנה, אנחנו פותחים פה בשאלה בת ארבע שורות, ואחר כך הגמרא תדחה, והדחייה יהיה גם דחייה ארוכה, בערך שבע שורות בגמרא. אז השאלה נשאלה, האם יש לעשות הקבלה בין המחלוקת רב חייא בר אבא ורבי אלעאי למחלוקת התנאים שראינו במשנה. אנחנו ממשיכים בגמרא, שורה שנייה בשורות הרחבות, למען דאמר, זה רב חייא בר אבא, העליון מתקן שהוא המזיק, כסבר על המזיק להרחיק את עצמו מן הניזק, וזה כמו רב יוסי שאמר שהעליון נותן את המעזיבה, והעליון זה הוא המקור של המים שיורדים למטה, זה הוא המזיק. ומן דאמר רבי אלעאי, דאמר תחתון מתקן, כסבר על הניזק להרחיק את עצמו מן המזיק, וזה נראה תואם לשיטת התנא קמא שהתחתון נותן את המעזיבה. וכעת הגמרא דוחה ותסברה, רבי יוסי ורבנן, רבי יוסי שאמר העליון נותן את המעזיבה, ורבנן שאמרו התחתון נותן את המעזיבה, לעניין נזיקין פליגי, כמו שאמרנו עד כה על הניזק, על המזיק להרחיק את עצמם, ואיבחה שמינה נהו. אנחנו מקודם אמרנו שהרבנן היו בדעה שעל הניזק להרחיק את עצמו, כי לפי הרבנן התחתון נותן את המעזיבה והתחתון הוא הניזק. אבל לגבי הנקודה הזאת שמענו דווקא ההפך, שלפי הרבנן המזיק מרחיק את עצמו. תתנן, מרחיקים את האילן. אילן במקרה הבא הוא המזיק. מרחיקים את האילן מן הבור. הבור הוא הניזקי, שורשי האילן שמתפשטים גם חודרים קירות הבור, בור שנמצא סמוך לאילן. אז אומרים שמרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה, ובחרוב ובשקמה 50 אמה. הם עצים ששורשיהם מתפשטים יותר, לכן יש להרחיק אותם מן הבור 50 אמה, בין מלמעלה בין מן הצד. זה מדובר על המיקום של העצים ביחס לבור. אם זה במורד הר, אז יש כאן שיקול של למעלה למטה, ואם זה מול הבור אז זה מן הצד. אם הבור קדם, אם הבור היה שם לפני כן, קוצץ ונותן דמים, קוצצים את האילן ובעל הבור נותן לבעל האילן כסף. אם האילן קדם, לא יקוץ. ספק זה קדם, ספק זה קדם, לא יקוץ. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. אלמה, רבי יוסי סבר מה שראינו עכשיו, שגם אם הבור קודמת לא קוצצים את העץ, כי רבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו, היינו בעל הבור. כל האחריות בעניין נזיקין זה על הניזק. ורבנן סברי, רבנן שחולקים, הם, ראינו שהרבנן אמרו שאם הבור קדם קוצץ האילן שמזיק, רבנן סברי על המזיק להרחיק את עצמו. אז הניסיון לעשות הקבלה בין המחלוקת המוראים למחלוקת התנאים בין תנא קמא ורבי יוסי בעניין על מי להרחיק את עצמו, לא יכולנו לעשות הקבלה כזאת, כי השיטות שראינו במשנה אינן משקפות את עמדתם האמיתי בעניין על מי להרחיק את עצמו, אלא אי איקה למימר דפליגי. אם יש מקום לומר שיש לעשות הקפלה במחלוקת רבי חייא בר אבא ורבי לאי, בפלוקתא דרבי יוסי ורבנן דהתם כמפליגי. מה זה דהתם? מה שקראנו עכשיו בעניין האילן והבור, שרב אילאי שמר התחתון מתקן. אנחנו דיברנו למעלה בגמרא שרב אילאי אמר שהתחתון מתקן, בעניין החוסר מעזיבה התחתון צריך לתקן, כי הוא רב אילאי הוא כרב יוסי. אנחנו ראינו רבי יוסי שאמר שאף על פי שהבור קודם לאילן לא קוצצים את אילן, כי רבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו, וזה תואם לרבי לאי למעלה שאמר על התחתון לתקן, הוא הניזק, הוא צריך לטפל להגן על עצמו. ורבנן דהתם, רבנן אצל הבור והאילן, תואם, מקביל לשיטת רב חייא בר אבא, שמר על העליון שהוא המזיק, עליון להרחיק את עצמו. זה כמו הרבנן שם בעניין העץ והבור, שראינו שעם עם הבור קדם קוצצים את האילן, הרי האילן הוא המזיק. כעת הגמרא מבררת מה יסוד המחלוקת בין התנא קמא ורבי יוסי במשנה שלנו. ורבי יוסי ורבנן דהכה במאי פליגי. יש להקדים ולומר מדובר במקרה שאין התחתון מתלונן על המים, אלא העליון הוא בא עם טענות. וכך כותב רש"י, בדיבור המתחיל בחיזוקי תקרה, זה מה שנראה עוד מעט בגמרא, אבל יש להקדים מה כותב רש"י. וכשאין התחתון צועק, שאינו חש למימיו שנופלים עליו, אלא העליון צועק ואומר, כשאני דורך על הנסרים הם מנענעים, ואני דואג שמא תהפוך אחד מהם תחתי או תשמע מן התקרה ואפול. חזרה לגמרא, שאלנו במה חולקים רבי יוסי ורבנן במשנה שלנו, והתשובה היא בחוזק תקרה כמפליגי. רבנן סברי, רבנן שאמרו שהתחתון נותן את המעזיבה, מעזיבה אחזוקי תקרה הוא, ואחזוקי תקרה על התחתון באי לאחזוקי. זה אחריות של התחתון לחזק את התקרה, ולכן לפי התנא קמא התחתון נותן את המעזיבה. רבי יוסי סבר, הוא שסובר שהעליון נותן את המעזיבה, מעזיבה השבויי גומות הוא, והשבויי גומות על העליון לשבויי. כותב רש"י, חיזוקי תקרא הוא, מאחר שהוא תח בתית, אין הנסרים נדין ממקומן. והשיטה של רבי יוסי, השבויי גומות הוא, וחיזוקי תקרא סגי לביתדות, שכהן מביא לשון לועזי, שזה משמעות של הדבר. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא מעלה קושיה על הנאמר אצלנו מוקדם יותר. מוקדם יותר העמדנו רב אלי שאומר שהתחתון צריך לתקן, שאם נפחת המעזיבה התחתון צריך לתקן, העמדנו אותו כרב יוסי שאמר על רב יוסי אצל הבור והעץ על הניזק להרחיק את עצמו. הגמרא שואלת, איני, ואמר רש"י, כי הבינה ברב כהנא ואמרינן, כשלמדתי אצל רב כהנא היינו אומרים מודה רב יוסי, מודה שהאחריות על המזיק בגירי דילי, באופן מילולי ביריית החיצים שלו, אם פלוני יורה חץ והוא מזיק, אז הוא אחראי. איך זה בא לידי ביטוי אצלנו? חשבנו מקודם שרב יוסי הוא זה שסביר על נזק להרחיק את עצמו, אבל אם מדובר בנזק ישיר ממישהו, וכאן המים יורדים מהעליון ישיר לתחתון, אז רב יוסי עצמו מודה במקרה כזה שהאחריות על המזיק. והמדנו רב אלי שאמר שהניזק הוא זה שמתקן, כמו רב יוסי שם אצל הבור ועץ, אבל במקרה שלנו זה לא מקביל, כי במקרה שלנו זה gearing delay, זה כאילו הוא יורך חיצים, הוא שופך מים מאיפה שנמצא למעלה על ראש של התחתון. הגמרא עונה שזה לא דוגמה של גירי דילי. למה? דפסקי מיה ועדר נפלי. המים לא נופלים ישירות, זה לא כמו יריית חץ, אלא המים נופלים במקום מסוים וזולגים, זולמים הלאה, ואז שמה נופלים. ובתיאור כזה לא דומה לגירי דילי. רשי כותב, דפסקי והדם, אפילו לא הייתה מקום רחיצת ידיים של עליון על מקום נזקי התחתון, אלא במקום אחר. ומשם הם נמשכים עד שנופלים במקום שמזיקים. המשנה. יש לנו בגמות המסומנות נושא בשוליים, וכך כתבנו, בית ועלייה של שניים שנפלו, ובעל הבית מסרב לבנות את הבית. המשנה, הבית ועלייה של שניים שנפלו, אמר בעל העלייה בעל הבית לבנות, הרי אי אפשר לבנות עלייה בלי קומה תחתונה. אז בעל העלייה שמעוניין לחזור למגורים שלו בעלייה, הוא אומר לבעל הבית תבנה, והוא אינו רוצה לבנות, והבעל הבית לא רוצה לבנות. הרי בעל העלייה בונה את הבית ודר בתוכה עד שייתן לו את יציאות, עד שבעל קומת קרקע ייתן את ההוצאות, את הכסף שהבעל העלייה השקיע בבניין הבית. רב יהודה אומר, אף זה דר בתוך של חברו צריך לעלות לו שכר. לא כמו שהתנא קמא אמר שהעליון יבנה את התחתון, זה נקרא של חברו, כי בסופו של דבר זה של בעל בעל הבית, בעל קומת כניסה, ולפי התנא קמא בעל העלייה יגור באותו בית בלי לשלם. זה מה שהיה משמע, הוא גר שם עד שהבעל הבית ייתן לו את ההוצאות. על זה רבי יהודה חולק, הוא אומר זה לא ייתכן שהוא יגור שם בלי לשלם. אז אני קורא עוד פעם, אף זה דר בתוך שחבר צריך לעלות לו שכר, אלא בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה, הוא מקרא את העליונה ויושב בבית עד שייתן לו את יציאותיו. רש"י כותב, ויושב בבית התחתון, אותו בעל עלייה יושב בבית התחתון, דהבי לי זה לא נהנה וזה לא חסר. הוא הבעל עלייה לא נהנה שעלייתו מוכנת לו לדור בה, וזה לא חסר, דבלב אחי לא חזיה לי דהה לא הווי בני לה, הוא לא היה מעוניין לבנות אותו בכל מקרה. ברצוני ללמוד יחד איתכם רש"י הקודם שמסביר את שיטת רבי יהודה, שאמר שאין כזה דבר שאתה גר בבית חברו בלי לשלם, בלי לשלם שכירות. אמר, אני יחד איתכם נקרא את רש"י, אמר רבי יהודה, אף זה דר בתוך של חברו. אם כן, אם כמו שהתנא קמא אומר, שאחרי שהעליון יבנה את התחתון, המבנה, הקום הראשון, אותו בעל עלייה יגור שם בבית הקרקע, אם כן, הוא אף בעל העלייה זו, כשהוא חוזר ומקבל מעותיו, מה אבי לי שהוא דר בתוך שלו, ואינמי זה לא חסר, דהה בלב הכי לא אבי בני לה, נכון, גם אם נאמר שהבעל הבית לא חסר כי בלאו הכי לא רוצה לבנות אותו, איהו זה מיה מהנה הוא, סליחה, נהנה שאילולי בית זה אין לו מקום לדור שם, וכסבר זה נהנה וזה לא חסר, הבעל עליה נהנה, הבעל התחתון לא חסר, חייב בכל זאת חייב לפצות על כך וצריך לעלות לו שכר. בעל העלייה צריך לשלם שכירות לבעל הבית, ואי לא, אם לא, אז מחסי כריבית. מה זה מחסי כריבית? בל נשכח, אותו בעל העלייה יקבל את ההוצאות שלו בחזרה. אז מה שהוא השקיע הוא יקבל בחזרה, ובנוסף לכך, לפי התנא קמא, הוא גר שם בחינם. אז הוא גם מקבל את כספו בחזרה, וגם גר, גם הדיור שם, זה תוספת. זה נראה כריבית. למה זה לא ריבית גמור? כי לא מדובר פה על לווה ומלווה, אבל זה נראה כריבית, כי אותו בעל עלייה שהוציא כסף מקבל את הכסף בחזרה. זה כמו תשלום של חוב, וגם נהנה מהדירה מהזמן שהוא דר שם. לכן רב יהודה מביא שיטה, גישה אחרת כמו שלמדנו. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב'. אמר רב יוחנן, בשלושה מקומות שנה לנו רב יהודה, אסור לאדם שיהנה מממון חברו. תשימו לב, אנחנו פותחים פה בנקודה ארוכה, והוא מסומן בהתאם. אנחנו מדברים על מספר שורות של בערך 12 שורות, נקודה אחת. בנוסף לכך יש משולשים. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו, שלוש מקומות שרב יהודה, לפי רב יוחנן, מראה שאסור לאדם שיהנה מממון חברו. בהמשך, הגמרא דוחה ואומרת שדינים אלו של רב יהודה תלויים בשיקולים אחרים. נקרא כעת עוד פעם מהשורה הראשונה. אמר רב יוחנן, בשלושה מקומות שנה לנו רב יהודה, רבי יהודה לימד, אסור לאדם שיהנה מממון חברו. חדה הדתנן, מה שראינו עכשיו, שאותו בעל עלייה הוא לא יכול לבנות את הקומת כניסה ולגור שם בלי לשלם על כך. אידך מהי, מה המקום נוסף שרבי יהודה מביע עמדה כזאת? דתנן, הנותן צמר לצבא לצבוע לו אדום וצבעו שחור. הפועל, האומן, לא הגשים את בקשתו של הלקוח, וגם ההפך, שחור, הוא התבקש לצבוע שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צימו, הצבא, האומן, הוא משלם את דמי, את שווי הצמר הגולמי, הצמר לא צבוע, ללקוח. רבי יהודה אומר, אם השבח יותר על ההוצאה, נותן לו היציאה, הלקוח משלם לאומן את ההוצאות. ואם ההוצאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. אנחנו רואים פה שידו של הצבא על התחתונה. רש"י בשורה שלישית לבידה אומר, אם כן, אם כמו רבי מאיר שהצבא משלם דמי הצמר, אם כן תחייבו, נמצא זה נהנה, הצבא נהנה, שזה הבעלים הביאו לו לצבא מן השוק. ורבי יהודה לא מקבל את זה שהאומן הזה יהנה על חשבון חברו, אלא מחזיר לו את הצמר כמו שהוא צבוע וידו על התחתונה. זה במילים אחרות ביטוי לכך שאסור לאדם שיהנה מממון חברו. ואידך ממשיך הגמרא, מה היא? עוד דוגמה, כי אמרנו בשלושה מקומות, כך אומר רבי יהודה. אז מה המקום השלישי? דתנן, מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו, הוא העביר את השטר לגוף, לאדם שלישי, ואמר לו הלווה, אומר לה שליש, אם אין אני נותן לך מכאן ועד זמן פלוני, תן לו שטרו, תן למלווה את השטר הזה שתובע אותי, והוא יכול לתבוע ממני את הכל. שוב פעם, מדבר באדם ששילם מקצת חובו. הגיע הזמן ולא נתן, נתבע לא שילם, רבי יוסי אומר ייתן, שיש לתת את השטר לתובע. רבי יהודה אומר לא ייתן, ורבי יהודה אומר אי אפשר לתת את השטר לתובע לגבות את כל הסכום אחרי שכבר קיבל מקצת התשלום. כעת הגענו לנקודה שבו הגמרא דוחה אחד אחד את הנאמר ליהם, דוחה את עמדת רבי יוחנן, שמה שראינו בשלושה מקומות שהוזכרו כעדות על כך שרבי יהודה סובר אסור לאדם שיהנה מממון חברו. ממאי? מי אומר שכך הם הדברים, שזה מה שמנחה את רבי יהודה? דילמה, המספרים שאתם רואים שהוספנו בין השורות הם תואמים למספרים שראינו עד כה במשולשים. אז דילמה, עד כאן לא כמו רבי יהודה, הכה שבעל העלייה צריך לשלם, אלא משום דאיקה שחרוריתא. אמרנו שאותו בעל עלייה, לפי התנא קמא, הוא יבנה את הבית והוא יקבל בחזרה את ההוצאות. עכשיו התשלום שהוא יקבל אחר כך זה עבור בית חדש שהקירות הם צבועות, צבועות והן לבנות, נקיות. עכשיו, אחרי שבעל העלייה באמת בנה את קומת הכניסה וגם גר בה, עצם המגורים גורמים שחריטה, הלבנונית של הקירות נפגמת, ולכן לא מגיע לו החזר ההוצאות במלואן. אז כפי שנאמר, הוא בעל הבית ישלם את ההוצאות לבעל העלייה, אבל בגלל שהבעל העלייה גורם שחריטה, הוא מפצה את בעל הבית בתשלום. וזה לא בגלל שאסור לאדם שאינה ממון חברו, הוא פשוט גורם סוג של הפסד בכך של שחריטה. אינמי, הדוגמה השנייה, לצבוע לו אדם צבוע שחור משום דקה משנה. רש"י כותב דאבי לי משנה וכנסה כניס לי, זה כנס, אבל זה נהנה וזה לא חסר, כגון יהיו הדר בחצר חברו בחצר דלוקאים על האגרה, והדר זה אפילו אבי למגע, אפילו אם מדובר באדם שהיה צריך לזכור מקום, דאבי לי נהנה, וזה אינו חסר. בעל החצר הוא לא חסר בגלל שהוא לא היה מזכיר את החצר בכל מקרה. במקרה כזה שזה נהנה וזה לא חסר, אינו צריך לעלות לו שכר. ולגבי הדוגמה השלישית, אומר הגמרא, ומי שפרע מקצת חובו, זה שרב יהודה אומר שלא ייתן, שלא לתת את השטר בחזרה לתובע, למי הווי אסמכת? כל התנאי שהלווה הנתבע אמר שאם אין אני נותן לך מכאן ליד זמן פלוני תן לו שטרו, זה נקרא אסמכת. זה מין אמירה שלא נאמר מתוך רצינות. ושמין עלי ברב יהודה דאמר לא קני, שכל מיני אמירות והתנאות כאלו שהם ללא רצינות הם לא תופסים, לא קני, ולכן אין להחזיר לתובע את השטר, בגלל שהאמירה של אותו נתבע הוא בגדר אסמכתה. אמר רב אחא, פר עדה משמי דעולה. וכאן יש סימונים חדשים, המוריין וגם פס כפול. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שהבלטנו במוריין המילים תחתון עליון, ועם פס כפול הבא לשנות. דיירים שרוצים לשנות המבנה שלהם שנפל, ובונים אותו מחדש, בתוספת או בהפחתה ממה שהיה קודם. הגמרא, אמר רב אחא בר עדא משמי דעולה, תחתון הבא לשנות. אני יחד איתכם קורא רש"י, תחתון שבא לשנות בבניין חומה שעליו מן היסוד עד התקרה. אז אם תחתון רוצה לשנות בגביל, תהיינו חומרי בנייה, לבנים שמידות שונות וכולי, יש לכל אחד שם, והוא רוצה לשנות ממה שהיה קודם גזית לגביל, שומעים לו. אנחנו מדברים על התחתון. ככל שהחומה תהיה עבה רחבה יותר, זה יותר טוב לאלו שהם למעלה, כי בקטע הזה אנחנו מתייחסים לאנשים שגרים בקומת כניסה ולאנשים שגרים למעלה מהם. אז אם המבנה מקודם היה מגזית, רוצה עכשיו התחתון רוצה לבנות בגביל, שומעים לו, והגביל הוא יותר רחב, החומה העשויה מלבנים כאלו שנקראים גביל, הם אולי ליתר דיוק אבנים שהם גביל, זה יותר רחב, וממילא החומה תהיה יותר חזקה ממה שהיה קודם הגזית. ורש"י נותן לנו קצת רקע לעניין הזה, נלמד ביחד. בגביל שומעים לו, אם היה מתחילה מאבני גזית ובא לשנותו כשנפלה ולבנות באבני גביל, שומעים לו, לפני שהוא מחזיק את הבניין שחומת גביל רחבה משל גזית, תפח, כדאמר בפרק כמה דבבה בטרה, בגביל, אם מדבר בשותפים שחוצים את החצר, כל אחד יהיה, הצד יהיה עכשיו פרטי, חוצים את החצר בחומה, אז אם החומה עשויה בגביל, זה נותן שלושה טפחים, וזה נותן שלושה טפחים. שכל אחד ייתן שלושה טפחים מהשטח שלו לטובת החומה הזאת. אז רואים שהחומה שעשוי מגביל הוא ברוחב שישה טפחים, ובגזית זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה. והאתה מפרש, גביל אבנים דלא משפיין, הם לא משופשפים, זה מורשי דדהו הבליטות, הקרניים, הבליטות של אותם אבנים מטפי בטפח, גורם לכך שהחשבון הוא טפח יותר מאבנים של גזית. חזרה לגמרא, בגזית, אם מקודם הקיר היה גביל, הוא רוצה לשנות לגזית, אין שומעים לו. כפי שאמרנו עכשיו, בכיוון כזה, הוא מצייר, החומה יותר דקה, נגיד, מהקודם. אז אם הוא רוצה לשנות מגביל לגזית, אין שומעים לו. עוד דוגמאות, בכפיסין, שומעים לו. הכוונה, היו מקודם מלבנים. ועכשיו הוא רוצה לעשות מלבנים לכפיסים, שומעים לו. בלבנים, דהיינו כיוון הפוך, מקודם היה עשוי מכפיסים, ועכשיו הוא רוצה לעשות מלבנים, אין שומעים לו. רש"י מביא את המידות שכפיסים, אובי קיר מכפיסים יוצא כארבע טפחים, לבנים האובי שלו הוא שלושה טפחים. ברש"י בדיבור מתחיל בלבנים כותב כלל הדבר, נלמד ביחד, אנחנו הבלטנו את הביטוי כלל הדבר בקופסת אש, כלל הדבר התחתון שמרחיב אובי הבניין ומחזיקו, שומעים לו. אם ממעט חיזוקו, אין שומעים לו. שעליון טוענו למחר ייפול, ועליון שבא להכביד את המסע, תחתון מעכב עליו, וכל זמן שממעט כובדו, שומעים לו. אנחנו חוזרים לגמרא. עוד שינויים, לסכך בארזים, רוצה לשנות משקמים לארזים. זה לסכך, כמו לשון שכך, זה הכנת התקרה בחומרים האלו, רוצה לשנות משקמים לארזים, שומעים לו. בשקמים אין שומעים לו. אם הוא רוצה לשנות מארזים לשקמים, אין שומעים לו. אומר רש"י, בא לשנות, סליחה, ארזים, דיבור מתחיל ארזים, בקורות של תקרה תחתונה. כמה יראה, אנחנו מדברים על תקרה של התחתונה, זה בעצם יהיה הרצפה של העליונה, וארזים חזקים מן השקמים ומסען כבד. אז אם הוא רוצה ככה לשנות משקמים לארזים, יכול. בא לשנות תחתון, נפנה לרש"י, דיבור המתחיל בא לשנות תחתון משקמים לארזים, כמו שרש"י כתב מקודם שארזים הם חזקים מן השקמים. אז התחתון בא לשנות משקמים לארזים, שומעים לו. למה? שמהנהו לעליון, זה דווקא טוב למי שמעליו, שמתקיים וחזק מקום מדרך רגליו. אבל ההפך, מארזים לשקמים אין שומעים לו, בפני שהן נוחים להישבר. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, עוד דוגמאות של שינויים, לרבות בחלונות עם למעט בחלונות עם התחתון בבניין הקיר מחדש יבנה עם פחות חלונות, שומעים לו. להרבות בחלונות, אין שומעים לו. ריבוי חלונות בקיר התחתון מחליש את החומה. להגביה, אין שומעים לו. למעט, שומעים לו. אומר רש"י, להגביה חלל הבית, אין שומעים לו. שמטריח את העליון לעלות, ועוד שהנמוך חזק מן הגבוה. נמשיך בגמרא. עליון, וכל מה שנראה בשורות הבאות זה בדיוק ההפך ממה שראינו מקודם, כי עד עכשיו עסקנו בתחתון שבא לשנות. עליון, אומר הגמרא, עליון שבא לשנות בגזית, זאת אומרת מגביל לגזית, שאבני גזית הם פחות מהגביל, אז והוא עליון, שומעים לו בגביל, אבל לשנות מגזית לגביל, שזה עכשיו יהיה תוספת כובד מלמעלה, אין שומעים לו. בכפיסין אין שומעים לו, בלבנים שומעים לו, בארזים, משקמים לארזים, אין שומעים לו, בשקמה, מארזים לשקמים, שומעים לו, לרבות בחלונות שומעים לו, למעט בחלונות אין שומעים לו, להגביה אין שומעים לו, למעט שומעים לו. אין לו לזה ולא לזה מי, אין לא לבעל הכניסה, הבעל הבית, ולא בעל עלייה, אין להם אמצעים כספיים לבנות, כי שניהם עניים. ברשי, אין לו לא לזה ולא לזה לבנות, שעניים הם. ובעל הקרקע רוצה למכור הקרקע. הייתי אומר פה שנראה לי על פי תוספות בדיבור המתחיל לא, דבעל הקרקע הוא בעל הבית. אז אנחנו חוזרים לגמרא. תניה, רבי נתן אומר, תחתון נוטל שני חלקים ועליון שליש, שאם הם מוכרים את ה מגרש, חלוקת הכספים הוא יהיה ככה, התחתון מקבל שני שליש ועליון שליש, ואחרים אומרים תחתון נוטל שלושה חלקים ועליון נוטל רביע. אמר רבא, נקוט דרבי נתן בידך, יש להעדיף את שיטת רבי נתן דדיינה הוא ונחית לאומקה דדינה, הוא דיין ויש לו כוחות לרדת לעומק הדברים. רשי מצטט את המקור שהוא היה דיין, הוא אב בית דין היה, אומר רשי, כדאמינן באוריות בפרק פטרה. ההיגיון מאחורי החשבון של רבי נתן, כסבה, אומר הגמרא, כמה מפסיד עלייה בבית, אם היה רק קומה אחת, כמה זמן היה עומד הבית? זמן מסוים. עכשיו שהוסיפו על הבית עוד קומה, זה מוסיף כובד, והבית יעמוד פחות זמן ממה שהיה יכול לעמוד בלי העלייה על גביו. אז החשבון אומר, כמה מפסיד עלייה בבית, כמה פחות יעמוד הבית בגלל העלייה, פילטה, שאם היה בית שהיה אמור לעמוד נגיד 90 שנה, עכשיו הוא יעמוד, עכשיו אם העלייה יעמוד 60 שנה. הילקח, יתלי טילטה, ולכן החשבון הוא כמו שרבי נתן אומר, שני שליש לתחתון ושליש לעליון. אומר רשי, כמה מפסיד שליש, כמה מפסיד שליש, ימי קיומה אי ממעט ליפול מחמת מסע העלייה. מצאתי בספר דבר יעקב, הוא מצטט את התורת חיים, ואני קורא יחד איתכם את הלשון. אם יש לעלייה זכות לקלקל הבית שליש, איקה ליה שיש לו חלק בבית, וממילא גם חלק בקרקע. כמו שאנחנו רואים פה שמוכרים את הקרקע וחלוקת הכספים יש שליש לעלייה ושני שליש לבעל הבית. המשנה, אנחנו רואים בפתיחת המשנה המילה וכן. זה כבר אומר שמה שנראה עכשיו הוא דומה מאוד למה שלמדנו עד עכשיו. וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו. רשי, בית הבד, בית לעצור זיתים וגינה אחת על גבו, שחקק אדם בסלע תחתיה כגון כיפה, והיה גינתו למעלה ובית בדו מלמטה. וכשמת נטלו בניו זה בית, בית הבד, וזה גינה, ונפחת גגו של בית הבד שהוא מקום זריעתו של העליון. זה התמונה. נמשיך במשנה. ונפחת אותו גינה, נפחת כמו שכעת ראינו ברשי. הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה עד שיעשה לבית בדור כיפין. רשי מביא לשון לועזי, כיפין העליון ייתן עליו אפר ויזרע. הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשמלה, כי זה דוגמה של אונס, מה היה לו לעשות. נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו, בתוך הזמן פטור, לאחר הזמן חייב. מי נתן זמן? רשי כותב בשורה האחרונה, נתנו לו זמן שראו בית דין שהיה נוטה ואמרו לו סתור. נמשיך במשנה. מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל, הכותל נפל, ואמר לו בעל הגינה, אמר לבעל הכותל, פני אבניך, קח מכאן את האבנים שלך. ואמר לו בעל הכותל, אומר לבעל הגינה, אנחנו ממשיכים לדף קוף יוד חט. הגיוך, מה זה הגיוך? הם שלך, אומר רשי, ופני אותם לעצמך. אין שומעים לו. אם בעל הגינה לא רוצה, אז הוא לא קונה. אומר רשי, אם אין זה רוצה, אין קונה לו דבר הפקר או מתנה. אי אפשר לכפות עליו. נמשיך במשנה, מי שקיבל עליו, אם בעל הגינה קיבל על עצמו, אני אקח את האבנים, מי שקיבל עליו אמר לו, היי לך את יציאותיך ואני אתול את שלי, אם אחרי שבעל הגינה הסכים לקחת את האבנים, בעל החומה אומר, קח את היציאות שאתה השקעת לפנות את האבנים לרשותך, ואני אתול את שלי. אין שומעים לו. אומר אין שומעים לו, מאחר שהוא קודם הסכים לקבל את האבנים, אותו בעל הגינה, בעל החומה לא יכול לחזור בו. הסוחר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש, ואמר לו תן לי שכרי, ואמר לו, זה הבעל, העובד הזה ביקש את השכר, ואמר לו, והבעל הבית אומר, במקום שאני אשלם לך כסף, תול מה שעשית בשכרך. רשי בשורה שנייה אומר, בתבן ובקש ללקט לו משלו או מן ההפקר. אנחנו חוזרים למשנה. אין שומעים לו. אם בעל הבית במקום לשלם שכר לאותו פועל אומר לפועל, כך מה שעשית בשכרך, אין שומעים לו. אי אפשר לכפות על העובד לקבל משהו אחר מהתשלום הכספי. מי שקיבל עליו ואמר לו, אין לך שרחה ואני אתול את שלי, אין שלמים לו. אבל אם אותו עובד הסכים לקבל את התבן וקש בתור שכר, ואחר כך בעל הבית חוזר בו ואומר, הנה הכסף ואני אקח את התבן וקש, אין שומעים לו לאותו בעל הבית. ראינו בתחילת המשנה מקרה של של הגינה מעל אותו בית הבד נפחת. שואלת הגמרא, נפחתה בכמה? רב אמר ברובה. רק אז אומרים לבעל הגינה שהוא ירד ויזרע למטה בבית הבד. ושמואל אמר ארבעה. לפי הרשש קורסים ארבעה, ארבעה טפחים. רב אמר ברובה, רק אז הוא ירד ויזרע למטה, אבל בארבע אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה. ושמואל אמר בארבע מספיק, אם הפחת הוא לפי הרשש מקודם ארבעה טפחים, זה מספיק לאפשר לו לרדת ולזרוע למטה. למה? אין אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה. וכעת אנחנו עם הסימון ארוך, כל השורות הבאות, אנחנו מדברים על שבע שורות הבאות, זה צריכותה. יש צורך ללמד את המשנה מקודם על הדירה שנפחת העלייה והמקרה הזה של הגינה או בית הבד. למה צריכים את שניהם? הוא צריכה. דייש מן הדירה, בהר כמה שמואל, בזה שמואל אמר ארבעה טפחים, זה מספיק כדי לאפשר לו לרדת ולגור למטה. משום דלא אביא לי אינשי דדיירי פורטה אחה או פורטה אחה. אנשים לא מחלקים את דירתם. אבל לעניין זריעה, אביא לי אינשי דזרי אחה פורטה ואחה פורטה. אימה מודה ליל רב, שאין לו לבעל הגינה לרדת עד שיפחת רובה. ויתמר בהך, בעניין הגינה, בהך כמה רב, שרק עד שיפחת רובה. אבל בה, בעניין דירה, אימה מודי לשמואל, שמספיק ארבע טפחים, שאדם יקפיד על פחת כזה. ואם יש חור שנוצר של ארבע טפחים, היה מקום לחשוב שרב יסכים לשמואל. צריכה, לכן צריכים ללמד שגם בדירה רב סובר רק עד שנפחת רוב. עד כאן שיעורנו להיום.